הסיפור שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת כי תצא. אני מבקש מכולם, תפתחו בבקשה בספר דברים, למי שיש, פרשת כי תצא, פרק כ"ב, פסוק י'. אנחנו צריכים להתרגל למשקפיים. אז בואו נתרגל לבד, אז חוסר הקושי בראייה ירגיל אותך. אני מבקש לפתוח, כמו שאמרנו, פרשת כי תצא, פרק כ"ב, פסוק י', יש פה אנשים עם תנכים, אז אם יש שניים, בבקשה להעביר אחד, לפחות בכל שולחן יהיה אחד.
איפה זה
כי תצא? פרשת כי תצא נמצאת בספר דברים, פרק כ"ב, אחרי פרשת שופטים. אני רוצה לקרוא ברשותכם שני פסוקים. אבל הבסיס של שני הפסוקים הללו, אנחנו נבנה את השיעור שלנו היום. ואני קורא פסוק י', אומרת התורה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. והפסוק הבא, פסוק י' א', סליחה, פסוק י' ב', גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, אשר תחסר בה. כלומר, מתוות יציד. אנחנו רואים קרבה, בין שני ציוויים, שעטנז מצד אחד, והציצית מצד שני. אנחנו כבר יודעים, ומכירים את הכלל, שכשיש לנו סמיכות של נושאים, יש קשר ביניהם. אחת הדוגמאות שכולם, קל מאוד לזכור, קל מאוד לומר, בלי הרבה לחפש, זה פרשת מרים שמצטרעת, כאשר היא מדברת על, עם אהרון על משה, ופרשה מיד אחרי זה, פרשת המרגלים. והסמיכות של שני הדברים הללו מיד מעלה במחשבה, בהיגיון, מה הסיבה שמרים מצטרה? דיברה על משה, כלומר הוציאה לשון הרע על משה. מה הסיבה שהמרגלים נענשו? הוציאו דיבה רעה, הוציאו לשון הרע לארץ, כלומר אין מכנה משותף. הסמיכות של הפרשיות, של איסור שעטנז, ללבוש צמר ופשתים יחדיו, ומצוות הציצית, לכאורה, מה הקשר ביניהם? אתה יכול להגיד קשר טכני. כי את הציצית זה הבגד, כן? הפתילים זה החוטים. אבל הבגד יכול להסיר ממה? מצמר ופשתים. לכן זה סמוך. תבוא, תגיד, זה מצווה מן התורה לעשות בגד עם ציצית, אז אני אעשה אותו מצמר ופשתים. אומרת התורה לפני זה, נכון, יש ציווי לעשות בגד עם ארבע כנפות, שלא יהיה מצמר ופשתים. זה ככה חשיבה פשוטה, קל מאוד למצוא הקשר. אבל כרגלנו בשיעור הזה אנחנו לא מחפשים הקשר שהוא מלמעלה. מחפשים הקשר שהוא פנימי יותר, שעסוק ב, וזה אנחנו כבר שנתיים עוסקים, השיעורים בפרשת השבוע קשורים לעבודת האדם, לאישיות שלו, לעבודה שלו הפנימית, כדי ללמוד מהפרשה איך אנחנו בונים עוד רובד, עוד נדבך שמקדם אותנו אל חזק חזק ונתחזק. שומרים בסוף ספר דברים. בואו לא נשכח, אנחנו בחודש אלול. אנחנו עדיין לא עשינו שיעורים בחודש אלול, וזאת השם הכי שבוע הבא. אבל אנחנו בחודש אלול, ומי שעדיין לא הבין, או לא קלט, כי הוא לא מעדות המזרח, ולא קם בבוקר לשמוע תקיעות שופר בסליחות, או שכשהוא קם, כבר גמרו להגיד סליחות, אז לא שומעים בתי הכנסת כל השופר. אבל כל השופר חזק. כל השופר מהדהד, בבתי מדרשות, בבתי כנסיות, וכל השופר תפקידו, כמו שכותב הרמב"ם, בעיקר מצוות, ראש השנה מן התורה מהו? מהו? שופר. זהו. תקיעת השופר בראש השנה היא מדאורייתא. למה? כי השופר הוא משמש מה שאנחנו מכירים היום בשפתנו שלנו, שחווינו עד לפני שבועיים שלושה, צבע אדום. וכולנו בארץ הזו, בחודש שחלף, רצנו מפחות ומי יותר לאן? למרחבים מוגנים. וכולנו מכירים את ההרגשה הזו של הלחץ, של המתח, שמודיעים לך ברדיו או בכל אמצעי אחר שאוטוטו אולי הטיל נופל עליך. אולי. וכולם רצים לחפש מרחב מוגן. למה? יש כיפת ברזל. למה לברוח? כי לא לוקחים סיכון.
כי זה לא
100%. יפה, כי לא לוקחים סיכון. אתה אדם מחפש מרחב מוגן, חדר מדרגות, מרחב אחר, ממד. כל אחד כפי מה שיש לו. הוא לא מוכן לקחת סיכון. אם הוא אדם נורמטיבי. אם הוא אדם שהוא לא נורמטיבי. אדם שמזלזל בחייו. אדם שלא אכפת לו, אז הוא לא רץ. ואז יש מחירים. וזה בספק אולי, כי ברוך השם, ברוך השם, אני אגיד לכם את זה ככה, שמעתי מכל מיני גורמים שמכירים את הנושאים יותר בפנים, שכשפיתחו את הנושא הזה שנקרא כיפת ברזל, אז השתתפו בתכנון מהנדסים מארצות הברית, מכל מיני בעולם, מאירופה, בדבר הזה שהמדענים הישראלים הראו להם, והם אמרו, הסיכוי שזה יעבוד שואף לאפס. לא יעבוד. ובכל זאת פיתחו את זה, וזה היה קרוב ל-90 ומשהו אחוז.
97%.
רבותיי, לא, בואו, אני לא הולך עכשיו, אני לא הולך עכשיו לנתח את מה שהיה בצוק איתן. כל טיל שנורא, ולפי החישוב של המחשבים הוא נופל בשטחים פתוחים בין אנשים, הם לא מטפלים בזה.
הם לא מנסים.
הם רוצים לו ליפול. מדובר על אזורים שבהם יש אוכלוסייה. שם היה כמעט 100%. זאת אומרת, שאנחנו לא לוקחים סיכון, אפילו מדובר על 0.5%. אני רץ לממד. פילי פלאות. מי שבחודש אלו לא מבין, שבעוד שבועיים וקצת, הוא עומד לדין, והוא הולך לכתוב טילים בלי כיפת ברזל, ושום ממד לא יעזור לו. שום ממד. כי הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ותחת את הסברים, הוא לא רץ למרחב מוגן, הוא לא רץ אל התשובה, הוא לא מתחיל לבדוק את עצמו, רבותיי, משהו משובש. משהו משובש לגמרי. פרשת כי תצא, פותחת כי תצא למלחמה על אויבך, אומרים בעלי רשומות, דרשות, מי זה האויב הכי גדול של האדם? הוא
עצמו.
הוא. האויב הכי גדול של האדם זה הוא והיצרים שלהם. ואם האדם לא יוצא למלחמה, כי תצא, אתה יוצא, אתה לא אומר רק למלחמת הגנה, אתה רוצה למלחמת התקפה, אתה המתקיף. אם אתה המתקיף, נתנו השם אלוהיך וידיך. אם לא, אתה בבעיה. אבל בתוך הפרשה הזו שלנו, שמדברת על כך שאנחנו מצווים, וצריך להיות, ונכון להיות זה להתקיף ולא להתגונן, יש את מצוות שעטנז וציצית. ויש את שאלה עמוקה, מה זה בא ללמד אותנו? כלומר למעשה, בואו ננסה רגע להיזכר מה ששכחנו. בגד פשטים, ממה הוא עשוי? מאיפה המקור לפשטה? מה זה הפשטה? צמח. זה מן הצומח. אוקיי? הבגד עצמו, בימיהם היו הרבה בגדי אור. אני עשה מן החי. כלומר, אנחנו רואים שהבגד יש שיתוף בין חי לצומח. זה הבגדים שבן אדם היה לובש. הם משמשים באופן שהוא מעורבב. מה זה מעורבב? אני יכול להגיד, מעורבב זה שכל כך הכל בלול זה בזה שאתה לא יודע להבחין. דוגמה, אנחנו הולכים לחנות, קונים פריל, או כל מיני כאלה, אני לא מוכר בקיא בשמות. אבל מעדן כזה עם כל מיני טעמי פירות. מה יש שם? שם חלב, או מוצרי חלב, ותוספת של משהו אחר. כשאתה עכשיו מסתכל ופותח את הקופסה שאתה אוכל, אתה יכול להבדיל איפה החלב ואיפה החומר השני? לא. אין, אתה לא רואה, זה מעורבב.
לא?
מעורבב. כן, אבל זה מעורבב, החומר, נכון, שמים לך את
החומר,
יופי. אבל החומר, רוב מה שיש שם, אתה לא יכול להבדיל. מעורבב. כן, אבל המילקי שזה חצי חצי, הקצפת, כן, והמילקי, יש בפנים מה? מים, חלב, אתה יכול להבדיל? לא. כלומר, שאתה מסתכל, אתה לא יכול להבדיל. זה ערבוביה, מעורבב. אבל, שמעתם פעם על שתי וערב? שתי וערב זה צורת התפירה.
בבית, לא?
כן, על מנת שהוא יהיה חזק. יוצרים מצב שבו תופרים, כלומר, קושרים את האורך והרוחב. גם זה ערבוב, ערב, שתי וערב. הבגד הוא שתי וערב. הוא גם לרוחב וגם לאורך. ככה הוא חזק. כי אם הוא היה רק בקו אחד, הוא היה נקרא מהר, לאורך הקו. ממילא, כשאנחנו מדברים על ערבוביה של החי ושל הצומח, יש כוונה בדבר הזה. ניקח דוגמה את הכהנים. בגדי הכהונה, 30 הכהנים, אנחנו יודעים, בפרט הכהן הגדול, כל דבר ודבר שהוא לבש היה כנגד משהו. כנגד עם ישראל, עניינים שקשורים לעם ישראל, והוא כמו שאנחנו מכירים, למדנו בגמרא, כן? שהכהן הגדול הוא האוטוריטה, הוא האדם עם היחס הגבוה ביותר בתחום הרוחני, מייצג הגבוה מכולם, אז גם הלבוש שלו והמעשים שלו הם כדי לכפר על ישראל. ובגדי הכהונה מצאנו דבר נורא מעניין. למעשה הכהן משמש כשליח שהוא חי במציאות מורכבת ביותר. הוא חי בתפר בין גשמי לבין הרוחני, ברמה הכי גבוהה. הכהן הגדול צריך להיות כל כך מרוכז כל הזמן, כי יש לו ציץ על הראש, שם השם עליו, הוא הולך במקדש, הוא חייב להיות מה שנקרא 100% סגור, נעול, מרוכז בקדוש ברוך הוא. מצד שני, הוא הולך, הוא בא, הוא הולך הביתה, הוא חוזר, הוא מקים קורבנות, הוא מקטיל תורת, זה מין חיבור לא פשוט, בין מציאות החיים, הוא אוכל, הוא שותה, הוא צריך להתרחץ, הוא מחליף בגדים, הוא חי. וכל הזמן הוא חייב להיות בתפר, כמו ריצ'רד שמחבר בין שני החלקים. ברגע שהוא מפסיק עם זה, יש בעיה. זה לחיות על התפר. כלומר, מכל המצוות, ויש הרבה מצוות בפרשה שלנו, הפרשנים והדרשנים של המקרא של התנ"ך, הסמיכות הזו ששעטנז וציצית הייתה מקור רחב מאוד לדיונים ולמאמרים רבים מאוד. והשאלה העולה מזה זה למה? מה מיוחד בין שני הדברים הללו, בסמיכות שלהם, בקשר שלהם בין פסוק אחר פסוק? כלומר, אנחנו מבינים מזה שזה לא משהו טכני, כמו שאמרנו בהתחלה. מדברים על בגד, טוב, יציצית, אל תעשה בגד צנור פשטים. זה טכני. לא מדובר על זה. זה לא הכיוון, זה לא הרעיון. כלומר, כשאנחנו רואים נושאים או פסוקים שסמוכים זה לזה, המדרש אומר ששני המצוות הללו נאמרו בדיבור אחד, לא בשני פסוקים, באמירה אחת. כלומר, הקשר הוא הרבה יותר עמוק. זה באותו מרחב, כבר למדנו, שאותו מרחב של תבנית, זה הפסוק, אותו פסוק, אותה אמירה, כמו זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו. נכון שביניהם יש הבדלים של פרקים שלמים, אבל הם נאמרו בבת אחת, זה שחילקו אותם כך, זה מסיבות אחרות. אבל זה נאמר באותה אמירה. אז לכן אומר המדרש, שהקשר והמשמעות ההלכתית שנובעת משני הדברים הללו, איסור שעטנז וציווי של מצוות עשה של לעשות ציצית, הם באים להעמיד אותנו באותו מקום של הכהן הגדול, חיי התפר. לא רק הכהן הגדול אחראי למציאות הרוחנית של האדם בעולם ושל ישראל בפרט, אתה אישית אחראי למצב הרוחני שלך ושל העולם כולו, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה. עשה תשובה, זיכה את עצמו ואת כל העולם. יש לך אחריות אישית. אבל על מנת להזכיר לך, כי זה כל העניין של הציצית. מטרת הציצית מהו? למען תזכרו. כל העניין של הציצית זה להזכיר לך את החובות שלך. זה כל העניין של הציצית. אולי בגלל זה יש אנשים שלא רוצים לשים ציצית, כי הם לא רוצים לזכור. אבל זה המטרה.
הקטע של הציצית זה שאפתיל תחלת.
כן, אבל להזכיר לך שיש בורא עולם, ועכשיו תגיד לי שאין תחלת, לא משנה.
לא, שהתחלת זה לשמיים וכל זה, אבל לא ראים. אבל אם אנחנו בלציצית...
רגע, מה זה בא להזכיר לך שיש ים ורקיע?
כאילו, למעלה...
שיש בורא עולם וצריך לעשות חשבון, כי אתה צריך לתת חשבון. יפה, אז זהו. אז לא משנה עכשיו אם יש תחלת או אין תחלת, הציצית זה מטרתה. מטרתה להזכיר לך שיש בורא עולם. כי החיי השגרה מזיזים אותם להציצית, אנחנו לא זוכרים שהוא קיים. אנחנו פועלים, חושבים שהכל, כמו שאמר נועה מקודם, חושבים שהכל בא מאליו, זה אוטומטי, זה טבעי. לא, זה לא טבעי. נכון, זה פועל לפי כללי טבע, אבל זה לא טבעי.
אתה הולך בו על חוב רואה בית כנסת, מה אתה?
אני לא מבין את השאלה שלך.
נו, אז, אבל אם אתה לא שם ציצית עם פתית תכלת...
לא דיברתי על פתית תכלת, עכשיו, שאין לנו תכלת, הציצית הלבן, זה מזכיר. כיום. אבל כשיהיה תכלת האמיתי זה חובה. ממילא, ממילא, אנחנו נמצאים בתפר. אנחנו בני האדם. והמעניין הוא, שדיברנו על זה בעבר, אני כבר לא זוכר, לפני שנה או שנתיים, באדם יש ארבע יסודות הבריאה. יש בו דומם, יש בו צומח, יש בו חי ויש בו מדבר. באדם.
מה דומם?
הגוף שלך. מה זה דומם?
של
אדם. לא. דומם שלא מתפתח, כמו שהוא ככה הוא. אתה גדל בנפח, אבל אתה לא מוציא משהו חדש. נכון? הלב שלך לא במשך השנים מוציא עוד אחד שם בצד. יפה. יש בנו צד שצומח, אנחנו גדלים. יש בנו צד חי, אנחנו זזים ממקום למקום. הצמח לא זז. יש בנו צד לדבר, זה כוח הדיבור. כלומר, כל היסודות שיש בבריאה, יש באדם. כלומר, אדם אם ירצה או לא ירצה, הוא חי בין תפרים, בין מציאויות שונות. ומה שמחבר, מה הריצ'רד שמחבר בין החלקים, זה הרוחניות, אותו מגע שמחברת ביניהם. לכן האדם משתמש בכל מה שיש בעולם. באיזה רשות אתה משתמש? מה פתאום? מי נתן לך רשות? זה שלך? לא, אלא בגלל שכל כלול בך, יש לך קשר אליהם. לכן מותר לך להשתמש בהם. שאדם משתמש בצמר ופשתים, שאדם משתמש בבגדים, שאדם משתמש באור, זה בגלל שבא הוא בעצמו יש בו עדן. הוא בא לבית על זה, בשבילו זה נברא. אז הסמיכות הזו אומר המדרש, שבכל זאת אנחנו רואים שהתורה מפרידה. והתורה אומרת שיש איסור שעטנז, כן? צמר ופשתים, שזה צמר בא ממה? מן החי, בעלי חיים. ופשתים מן הצומח. כן, בכל זאת יש הפרדה, הצמר מבעלי חיים, הפשתן צומח, מצמחים, יש צמח שנקרא פשתן, רק שנייה. ממילא אנחנו רואים שעם כל זה שיש ריצ'רד שמחבר, שהגיטת אל האדם, ישנה הפרדה וחייבת זאת הפרדה בין העולמות. אני מעריך שאם מישהו מחר בבוקר יש לו בעציץ, בבית, באדנית, צמחים יפים שעושים לו נעים בעיניים, הוא יקום בבוקר והוא ילך להשקוט את הפרחים, ואחד הפרחים יפתח את הפה ויגיד לו, או שלום, תודה רבה, הייתי צמא מאוד, הבן אדם מתעלף על המקום. על המקום. ואם הוא לא מתעלף, הוא פשוט... הוא לא יבין מה קורה פה. משהו במערכת הטבעית השתבש לגמרי. כלומר, יש איזה מין חיבור כל הזמן תנועה של תפר, בינך לבין המציאות שנמצאת בעולם, החי צומח והדומם, ואתה צריך לדעת מה לעשות, לחבר אותם נכון.
לחבר אותם מה?
נכון. כי אם משהו משתבש, אז כל המערכת לא פועלת כמו שצריך. וכשמערכת לא פועלת כמו שצריך, מה קורה?
קורה.
יש נזק סביבתי. המשמעות, על פי המדרש, בין החי לבין הצומח, ממתי היא התחילה? אני אחזור על השאלה.
האדם הראשון.
ההפרדה. בין החי לצומח, איפה היא התחילה?
בטבע.
בבריאת העולם.
בטבע.
בבריאת העולם, העולם נברא, יש צומח, יש דומם, יש חי.
גם בטבע שהכניס
עוד טבע. כן, אבל מה הוא הכניס? ממה שכבר היה. אני שואל מתי זה התחיל. בבריאת העולם. כלומר, זו הפרדה קדומה מאוד. היא ראשונית. היא ראשיתית. בבריאת העולם. רגע, אנחנו בונים עכשיו נדבך. ממילא, כשאני מתבונן על החי והצומח, צמר ופשתי, שני דברים שנפרדים. אני מתחיל להבין מדוע אסור לי לחבר ביניהם. כי במהות שלהם, מה הם? נפרדים. החי הוא לבד והצומח הוא לבד. גם במעלה, במדרגה, הם שונים. הצומח נטוע במקומו, משמש מזון לחי. הוא נמוך ממנו במדרגה. אתה לא הופך אותם לשווים. בסדר, אבל אתה לא, הם לא שווים. זה צומח וזה חי. ברגע שאני לוקח את שניהם ומכניס אותם למכלול אחד, הופך אותם לשווים, הפרתי את האיזון של הבריאה. תגיד רגע, לפני זה כתוב לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, שניהם בעלי חיים. הנה, למה זה עשו? בשביל שלכל אחד מהם יש טבע שונה בו, מבחינת כוח של הסבל, כוח השרירים, ואם זה יותר חזק מזה, אחד משניהם סובל, ואתה מפר את האיזון. כי השור חזק יותר מן החמור בחרישה. חמור חזק יותר משור ולשאת על הגב דברים. כלומר, גם בתוך כל מבנה ומבנה יש הפרדה פנימית. והתורה לא מוכנה לתת לנו להרוס את האיזון של העולם. להרבב מה שלא צריך. ולגרום לחוסר איזון. ואז כל המערכת מושפעת. איך? לא, זה משהו אחר.
זה מותר.
מותר, כן. כן. כלומר, אנחנו מדברים, סליחה, גם אומרים על כך שלוקחים שני כוחות שהם לא זהים ומחברים אותם לדבר אחד. כן? זה לא עובד. יש חוסר איזון. כוח אחד מושך. מישהו צריך לגבור שם. לאבא, אני מבקש שהפלאפונים לא יהיו פעילים. לכן, אבי חזל, הסמיכות הזו של שעטנז וציטיט, באים ללמד אותנו שהמצוות, ובפרט מצוות הציטיט, מתאפשרת ומאפשרת קיום של בגד שיש בו מה? צמר ופשתים. כלומר, יש בגד מסוים שכן יש בו עירוב שיש צמר ופשתים. כלומר, מי שמקיים, כן, את האיסור, רוצה לקיים את האיסור של צמר ופשתים, איך הוא מוצא היתר לעשות ציטיט שעשויה מצמר ופשתים? לא ברור. אם כל הרעיון הוא לא להפר את האיזון, למה במקרה של ציטיט יהיה מותר להפר איזון? גם זה מצווה. בשניהם מן התורה. פסוק ביד פסוק. לפי המדרש אותו פסוק. דבר והיפוכו. איך זה מסתדר? פה נכנסנו למה שדיבר מקודם אלעד והסגיר את נושא התחילת. הגמרא, והספרי גם מביא את זה, אומר שהתחילת דומה לים. לים דומה לרקיע, לרקיע דומה לכיסא הכבוד. זה הלשון. בגד הציצית יש בו כמה פתילים? לא מספר פתילים בכל מקום. יש לו ארבע כנפות. ארבע כנפות, זאת אומרת, מקיף את האדם מכל הכיוונים. נכון? כלומר, מסמל לנו את מציאות של הכפה של כל הבריאה כולה. כי האדם הוא כל הבריאה, אמרנו. יש בו הכל. זאת אומרת, שלמעשה, התחלת שיש בתוך הפתילות, רומז, כמו שאמרנו, לכיסא הכבוד, כלומר לקדוש ברוך הוא, מקיף את האדם מכל צדדיו. כשאנחנו אומרים שהציצית, שהקדוש ברוך הוא, והוא בא כסמל בתוך הציצית, מקיף את האדם כל הזמן. וכשאנחנו מתבוננים בתובנה הזו, שמטרת הציצית היא להזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא מקיף אותי באופן אישי, שהוא הולך איתי, שאני לא לבד. והקדוש ברוך הוא יצר את כל המציאות, דומם, צומח, חי ומדבר, כל אחד בפני עצמו, אבל הוא גם מחבר את הכל, כי הכל בא ממנו. כמו שאנחנו, הילדים של ההורים, יש בנו תאים מהאבא ומהאימא. האיברים שלנו בנויים גם מזה וגם מזה. אנחנו כלולים, כוללים בתוכנו את שני ההורים. וזה מה שהתורה אומרת בפרשת בראשית. אז כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, אז הם עדיין שניים, ושנולד הבן או הילד, והיו לבשר אחד. כלומר, אנחנו, כשאנחנו נולדים, אנחנו בתוכנו כוללים משניים באחד. כן? האב נותן מה שהוא נותן, האם נותן מה שהיא נותנת, ונהיה אחד. הציצית באה ואומרת לאדם, שים לב, בתוכך יש ארבע יסודות, כל העולם בך, הקדוש ברוך הוא איתך. אז אם כך, מה התפקיד שלך? לא להפר את האיזון, לא לקלקל את האיזון. הציצית בא להזכיר לנו שאסור להפר את האיזון, למרות שאנחנו בציצית, איך?
הציצית בא להזכיר לנו מלא דברים.
כן, בסדר, הציצית יש לתפקיד של זיכרון. אני מזכירה תחומים רבים של זיכרון.
זה גם מה
שמקיפה את המצוות. כן, מזכירה את כל המצוות שמקיפות את האדם וכולי, אבל כל הזמן להזכיר. ממילא, הציצית שדיברנו על צמר ופשתים, לכהן הגדול יש בגד שעשוי מצמר ופשתים. כלומר, האדם הוא כהן גדול. האדם הוא הכהן בעצמו. כי מה פורש המשמעות של המילה כהן? איפה כהן עובד? זה שכהן בבית, זה נותן לו מעלה שיקראו לו לתורה ראשון, נותן לו לזמן אם הוא רוצה. אבל באמת איפה העבודה שלו בא לידי ביטוי? בבית המקדש. כלומר, הביטוי המעשי של הכהן בא במקום הקודש. הביטוי האמיתי של האדם בא לידי ביטוי איפה? במקום הקודש. כלומר, כאשר האדם לא נמצא במקום הקודש, כאשר האדם לא עוסק בקודש, הוא הפר את האיזון היסודי שלו. הוא לא נמצא במקום הנכון. איך? תכף, זה ודאי. אבל תכף נראה איך תכף אנחנו הולכים לקראת סגירת השיעור, הנושא. נכון, אדם צריך להיות כל הזמן עוסק בקודש. אבל רגע, אני אוכל, אני שותה, גם הכהן הגדול, אוכל ושותה, ישן, מתקלח, הוא חי כמונו, אני אומנם כמו כהן, אני צריך להיות עסוק בקודש, מחובר על הקודש, יפה, זה התפר. זה הרשות לחבר בין היסודות השונים, שהכל יהיה דרך איפה? דרך המאור, דרך המוביל, דרך הצינור של התורה. אם מה שהתורה מתירה, זה אומר שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא, שזה כך צריך להיות, ולא אחרת. אז אם אני עושה, אוכל, שותה, מתקלח, רץ, עושה ספורט, לא משנה, אבל הכל על פי דרך ההלכה, אני בקודש. גם הכהן הגדול אוכל ושותה, אבל הראש שלו נמצא איפה מחובר, מי יוצר הכל. הוא עושה את התפר בין הגשמי לרוחני. הוא לא נשאב, נסחב, רק אל הגשמי על חשבון הרוחני. התפר הזה, זה האיזון הנכון. לכן התורה מצמידה ומחברת בין שעטנז איסור לבין ציצית. לומר לנו שצריכה להיות הפרדה ברורה כדי שנבחין במדרגות, במעלות השונות של הבריאה, אבל מצד שני צריכים לדעת מה לעשות, איך לחבר ביניהם. כי מי שחי בחוסר איזון, ואני אומר שאפילו גם הצד הרוחני, הוא כולו רוחני ומתעלם מן הגשמיות, טעות היא בידו. הוא לא רוחני, הוא מדמיין. רק מי שמסוגל לקחת שני כוחות שהם מנוגדים זה לזה, ולהשכין שלום ביניהם, אז הוא מחובר, אז הוא שלם. מי שנוטל דבר אחד, זה לא בחירה, זו נטייה. אין שם התמודדות, אין שם כלום. הוא ויתר על משהו. זה בדיוק מה שעשתה הנצרות בשונה מן היהדות. היהדות דרשה מן האדם התמודדות עם חיי החומר. הנצרות אמרה שאם אתה רוצה להיות קדוש, מה אתה צריך לעשות? להתנתק מן החומר. אז הנזיר אצלם לא מתחתן, לא מקים משפחה.
זה לא נכון, אתה צריך לשלם.
מה אני אמרתי? זה בדיוק מה שאמרתי. בנצרות או באסלאם, אם אתה רוצה להיות קדוש, אתה צריך להתנתק מן החומר. ואין עיוות גדול מזה. ביהדות ההפך. אם אתה רוצה להיות קדוש, אם אתה רוצה להיות ראוי, אם אתה רוצה להיות במדרגה הנכונה, לך עם החומר. אבל לך נכון. רק שילוב שלהם, האיזון, החיבור, התפר, הוא נותן למקום לאדם האמיתי להיות ראוי לקדושה ומחובר אל הקדושה. אם כן, מה הדרך? כמו שפתחנו בתחילת הפרשה, צא למלחמה. מלחמה. כי האויב הפנימי שלך, הנטיות של היצר אל הגשמיות שלך, הם האויב הכי גדול של האדם. מה שעשו הרומאים והיוונים ובשואה ובכל הדורות שהרגו יהודים, הרגו גופות, לא הרגו את הרוח. זה הניצחון של עם ישראל. אתה יכול להרוג אותי בגוף, אבל הרוח של עם ישראל תמשיך ולא תיפול, היא לא תיגמר. כאשר האדם פועל מנותק מאחד מהדברים, והוא מקצין לפה או לשם, ראו את יוון, שהיו או בקיצוניות של הגוף, או בפילוסופיה ורק הרוח, נשאר מהם משהו, חוץ משרידים ארכיאולוגיים וכתבי יד, אין אותם. נעלמו ואינם. אם לא היה ספרים ולא היה ארכיאולוגיה, לא היינו יודעים שהם היו קיימים בכלל. אם תתבוננו לרומאים שלקחו קצת משיטות יוון וקצת משיטות של עמים אחרים, כל מיני שבטים הונים שבאו מגרמניה של אז, אם לא נשארו שרידים וכתבים, מי הם? עמים שלמים שהיו בבלים, אשורים, ארמים, אימפריות, איפה הם? מצרים העתיקה של פרו, אימפריה. מה נשאר? קצת פפירוסים? מה? מה יש מהם? שום דבר. נעלמו בעינם. באו על הבמה, נתנו משחק והלכו. אתה בא אחר כך להצגה שנייה, אומרים די, אין מחירת כרטיסים. מה זה? עם ישראל מאז סובל, מאז שהוא קיים, מאז רוטפים אותו, מאז מנסים כל הזמן להשמיד אותו, עם ישראל חי לנצח, חי וקיים. למה? כי כל מה ששומרים על האיזון, כל מה ששומרים על החיבור, כל מה שהולכים בדרך הנכונה של הבריאה, אתה חי. אתה ממשיך למרות הכל ועם הכל. בתוכנו יש ערב רב. בתוכנו יש ערבוביה. וערבוביה בשני התחומים. קשה לנו לפעמים להבדיל בין הטוב והרע. הכל ביחד מעובב. ויש לפעמים הפירוש השני. הם באים ביחד. הם כל כך חזקים אצלנו, שזה שתי וערב. לאיפה שלא נסתכל, אנחנו רואים פה ביתר טוב, ביתרה, הכל ביחד מחובר. התפקיד שלנו זה, כי תצא למלחמה על ידיך. האויב שלנו זה אנחנו. זה הנטיות שלנו אל החומר, אל הריחוק מן הקודש. צריכים לצאת במלחמה. במלחמת קודש. להציל את עצמנו בידי עצמנו. לכן הפרשיות הללו, שסוף ספר דברים, תמיד, 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 מתי? מי אחרי תשעה באב ועד ראש השנה. קבוע. להוביל את האדם שבוע אחר שבוע לתובנה. אל תפר את האיזון. אל תקלקל. קודם כל לעולם ולך. כמו שנאמר במדרש, ובזה נסיים, שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, לקח אותו, זה מדרש רבה לראשית, סובב אותו בכל גן עדן, ואמר לו, וגן עדן הוא משל לעולם, הנה כל מה שבראתי, בראתי בשבילך, תשתמש בו, רק תעשה טובה, זה מילים שלי, תיזהר, אל תקלקל מה שעשית. זה המינימום של האדם כלפי עצמו. אל תקלקל את עצמך, אל תהרוס לך. אם האדם נותן לעצמו מה שנקרא לרוץ חופשי במדבר, להגיד טוב לא נורא, נעבור, יצטדר בעתיד, הוא טועה. תסתכלו כל אחד כלפי עצמו בפנים, בפנים, בפנים עמוק, ולא לספר לאף אחד, כי לא תמיד זה נעים. כמה מהרגלים בהתנהגויות בסגנון דיבור, שהיום הוא משתמש, וינסו להיזכר מתי הוא, איפה הוא למד את זה? רבותיי, עד כיתה א' הוא גם חובה, לומדים בבית. הכל מהבית. ואם אתה שומע דברים בסגנונות בבית שלך, אתה משתמש בזה. עד שאתה גדל, או עד שזה שלב, שאתה אומר, רגע, רגע, אני רוצה לעשות ביקורת פנימית, לראות מה עובר עליהם. זה המלחמה. המלחמה לא יבך. שיהיה לכולנו הצלחה במלחמה, ושידינו יהיו אמונה וניצחון. שבת שלום.